השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אוקיי, אז שהתחלנו פרק רפתן בטניה, אנחנו בעצם ממשיכים ללמוד עצות שהאדמור הזקן נותן לנו כיצד להתמודד עם בעיות שונות ומשונות שיכולות להתעורר אצלנו ולהפריע לנו לעבוד את השם. עכשיו בעצם האדמור הזקן ממשיך את המסע שלו מפרק רבב. מפרק רבב עד פרק רפחץ, האדמור הזקן נתן לנו עצות איך להתמודד במידה ויהיו סיבות שיפריעו לנו להיות בשמחה. עכשיו, למה זה חשוב להיות בשמחה? מה חשוב כל כך? אז האדמור הזקן התחיל פרק רבב במשל, שאם שני אנשים נאבקים אחד עם השני, כאשר כל אחד יש לו מטרה להפיל את השני, למרות שאחד יכול להיות גיבור והשני יותר חלש ממנו, אם באותו יום בדיוק הגיבור הזה יהיה בעצבות, אז כשאדם עצוב זה גורם לו להיות כבד, עצל. כל אחד יודע שאתה קם בבוקר שמח, אז אתה זריז, אתה שמח, כן? אז השמחה מביאה זריזות. ודרך אגב, האדמור הזקן בטניה באגרות הקודש מדייק דבר חשוב. הוא אומר, מה שאנחנו לומדים בעיקר מאברהם אבינו, זה לא שהוא היה מוכן לעשות עקדה לבן שלו. כי היו עוד הרבה גדולים שמסרו את נפשם והיו מוכנים למסור את הילדים שלהם לקדוש ברוך הוא. הדבר שכן אנחנו לומדים מאברהם אבינו, שהוא עשה את זה בזריזות. כשהשם אמר לו, מחר תרוג את הבן שלך, אז הוא יכל בבוקר לקום, לעשות טיול איתו, לנצל את השעות האחרונות, ליהנות ממנו. לא, הוא קם ממש בנץ, בבוקר, והוא בעצמו חבש את החמור. אז אומר האדמו"ר הזקן שבעיקר את הדברים שהעניין שהכי אנחנו לוקחים מאברהם אבינו זה הזריזות שלו. הזריזות. אז האדמו"ר הזקן אומר, כדי לעבוד את השם, לנצח את היצרה, חייב להיות שמח. אבל יש כל מיני סיבות שיכולות להפריע לנו להיות שמח. אז על זה דיברנו בפרק חבב, חב זין וחב חץ. בפרק חב תת, אדמור הזקן נותן לנו עצה לעוד בעיה. אדם לפעמים בבוקר קם ויש לו מה שנקרא טמטום הלב. מה הפירוש טמטום הלב? הוא אמנם מדובר פה הרי, אנחנו הרי מתעסקים עם ספר של בינונים. אז אדמור הזקן מדבר פה על בינוני. בינוני שפותח את היום שלו כמו יהודי, כן, קם בבוקר, נוטל ידיים, מברך ברכות השחר והולך להתפלל. עכשיו, מה המטרה של התפילה? המטרה של התפילה זה להתחבר עם הקדוש ברוך. זה לעורר אהבה לקדוש ברוך, לעורר עירה לקדוש ברוך. זה המטרה של התפילה. כשאדם מגיע לשמע ישראל, הוא אומר ואהבת את השם אלוקיך, הוא צריך להרגיש שהוא אוהב את הקדוש ברוך. ובכן השם, עכשיו מה היה פעם באמת? פעם אנשים היו קמים בבוקר, לפני כן, שנים רבות, היו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת, מיד היו מרגישים שהם אוהבים את הקדוש ברוך. אבל מה, נעשה ירידת הדורות. אז חכמים, אנשי כנסת הגדולה באו ותקנו לומר לפני שמע ישראל פרקים נוספים, כל הברכות של קריאת שמע. יוצר אור וברוך חושך, מה המטרה? לא רק לשבח את השם, אלא להתבונן בתוכן של המילים שאתה אומר, כי התוכן של המילים אמור, זה חומר, מחשבה, שאם אתה מתבונן בו ומתעמק בו, אתה אמור לעורר אהבה לקדוש בו. אוקיי? אחרי זה ראו שיש עוד ירידת הדורות, אז הוסיפו לנו פסוקי לזמרה. ואחרי זה עוד ירידת הדורות, אז הוסיפו לנו וכך וכך וכך. כמה כי, כמה כי למה? כי אנחנו בתי חומר, קצת מגושמים, אז אי אפשר לנו לקום בבוקר מיד להרגיש שאנחנו אוהבים את השם. אנחנו צריכים לעשות הרבה הכנות כדי שזה יקרה לנו. אבל אחד הדברים שחייבים לעשות זה להתבונן. להתבונן בגדולת השם. אבל יכול להיות שאדם מתבונן בגדולת השם, ובשכל הוא מבין, את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מרגיש שבלב זה לא תופס. הלב שלו סתום. הלב שלו סתום. אז אומר האדמו"ר הזקן, מה לעשות כשזה קורה לך? מה לעשות? הוא נותן לנו עצות. אז הוא, התחלנו את זה בשיעור האחרון, הוא אומר שהיה ראש עיר, שפעם רשב"י, רבי שמעון בן יוחאי, אמר, כתב בזוהר, שהוא שמע דברי תורה מהגן עדן. ובגן עדן הוא שמע את ראש הישיבה. ראש הישיבה בגן עדן אמר, אם אתה רואה עץ שאתה רוצה לשרוף אותו, אבל אתה מרגיש שהעץ, האש לא מצליח לשרוף את העץ, קח את העץ, שבור אותו לחתיכות. שבור אותו לחתיכות קטנות, ואז האש יתפוס אותו. אומר ראש הישיבה בגן עדן, אותו דבר. אם אדם מרגיש שאור הנשמה לא מאיר בלב, הוא צריך לשבור את הלב שלו. איך? להתבונן. אז התחלנו להתבונן בכל מיני דברים, אז עכשיו אנחנו ממשיכים. אנחנו בעמוד 72, אנחנו נתחיל קצת כמה שורות אחורה.
ההתבוננות שעוברת, זה המטרה של בוננות?
לשבור את הסתימה, כן, לפתוח את הסתימה. לפתוח את הסתימה. 72. תראה, מתי אדם, זאת אומרת ככה, אדם, דווקא כשרע לו, חד ושלום, לא על אף אחד, יותר קל לו להתקרב לקדוש ברוך. כשאדם טוב לו, לא תמיד הוא משכיל, הרי יש שני תנועות שיכולות לגרום לאדם להתקרב אל השם. או מרוב חסד, או חס ושלום, על ידי שמאל. יש לפעמים שהשם שופך חסד על בן אדם, והבן אדם כל כך עמום על החסדים שהשם שופך עליו, והוא מבין שכל מה שהוא מקבל זה חסד, זה חסד, אז הוא מתמלא כל כך הרבה רגש, זה נותן לו חשק להגיד להשם תודה. אז הוא בא לשיעורי תורה יותר, אבל הרבה פעמים, אדרבה, כשטוב לך בחיים, אתה חושב שזה מובן מאליו. ברגע שיש לך בעיה קטנה, אתה מיד נזכר שיש הקדוש ברוך הוא. והרי בפעם הסביר בשיחה, שלפעמים זו הסיבה מדוע השם עושה לך איזושהי תקופה קשה בחיים, כדי שתזכור שהוא קיים. שתפנה, תדבר איתו קצת.
יש כאלה שמתפלחו.
אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא יודע מי עם כל אחד למה לעשות. אז בואו נעשה ככה. אז הוא אומר, אני אקרא את המילים, הוא רחוק מהשם בתכלית הריחוק, שהרי כוח המתהווה שבנפשו הבאמית, יכול גם כן להתהוות לדברים האסורים שהם נגד רצונו יתברך. ואף שאינו מתהווה לעשותם בפועל ממש חד ושלום, רק שאינם מועשים אצלו באמת כי בצדיקים, כמו שנתבהר לעיל פרק י' ב'. אז אני אסביר. כל אחד יודע כבר אחרי כל מה שלמדנו, שכל אחד יש לו נפש אלוקית, נפש בהמית. הנפש הבהמית שלנו היא מקליפת נוגה. זאת אומרת, היא לא קדושה והיא לא שלוש קליפות הטמאות. יש כוח שהוא מיוחד לנפש הבהמית, זה כוח המתהווה. כוח המתהווה זה, אתן לכם דוגמה מה זה. אדם רואה מרסדס עובר. וואו! אז הוא יתפעל, נכון? אבל זה חיובי. אתם למה זה חיובי? כי יש לו כוח ההתפעלות. הוא מתפעל ממשהו. אז כרגע הוא מתפעל ממרצדס. אבל מי מתפעל? הנפש הבאמית שלו. למה הנפש הבאמית מתפעל מכל דבר? כי יש לו כוח חזק, זה נקרא כוח המתהווה. אתה עובר ליד מסעדה, אתה רואה דברים טובים, מיד אתה מתלהב. מי מתלהב? הכוח המתהווה של הנפש הבאמית. אוקיי? עכשיו, הכוח המתהווה הזה... כן, לא, נכון. ברגע שהכוח, ברגע שהראייה מעוררת את התענוג, אז הנפש, אז התענוג של הנפש הבאמית, שהוא מתהווה לכל דבר. אוקיי? עכשיו, הכוח המתהווה של הנפש הבאמית יכול להתהוות לקדושה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצירך. נכון? הוא יכול להתהוות לקדושה. אבל... גם פה הוא מדבר על בינוני. אז הבינוני הוא לא חוטא. בינוני לא חוטא. מי שחוטא הוא רשע. כי אמרנו, עצם העובדה שעולה לך עירור רע מן הלב אל המוח, בזה אתה לא רשע. אוקיי? זה שפתאום בא לך מהלב עירור רע, אתה, בזה אתה לא מוגדר כרשע. ואתה אתה מוגדר כרשע אם אתה מקבל את האירוע. שלחתי לך אס-אמס, אתה יכול למחוק את זה. דחייה. הרישות שלך אם אתה פותח אותו. אז הנפש הבאמית שולח לך מן הלב אל המוח אס-אמס. והוא מציע לך כל מיני הצעות. מה עושה הבינוני? יודע שהציעו לו משהו, אבל הוא מיד דוחה את זה. אבל אדמו"ר הזקן פה אומר ככה, עצם העובדה שאתה מסוגל להתאבות בדברים כאלה שהם נגד רצון השם, זה גוף העושה אותך לא בסדר. זה גוף העושה אותך לא בסדר. כי איך? בואו ננסה לחשוב ביחד. הרי למדנו בפרק י"ב, כמו בצדיקים. הצדיק הוא מועז ברע. עכשיו יש שני סוגי צדיקים. מוזר שהוא כותב פה פרק י"ב, כי זה פרק י"א. אוקיי, לא משנה. עכשיו הצדיק, יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. שניהם מועסים ברע. למה הם מועסים ברע? אחד יותר, אחד פחות. כי הם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה אוהב מישהו, אתה יותר שונא את מי שהולך נגדו. אתה אדם אוהב את הבן שלו. אז כל מי שיפגע בבן שלך, אתה אוטומטית הופך להיות שונא שלך. אז מה זה אומר? אם היינו באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אז לא היינו מסוגלים לאהוב את הדברים שהשם שונא. וכל העבירות שהן נגד רצון יתברך, רצונו יתברך, הן תואבות השם אשר שנא. אז אם השם שונא את זה, איך אתה יכול לאהוב ולהתאבות בדבר שהקדוש ברוך הוא שונא אותו? אז עצם העובדה שאתה מתאווה בכאלה תאוות שהשם לא מתאווה בהם, שונא אותם, בזה אדם נעשה יותר גרוע, יותר משוקץ, מילים מאוד קשות, מתואב יותר מבעלי החיים הטמאים ושקצים ירמשים כנל. למה יותר גרוע מבהמה? כן, זה מילים קשות. זה מילים קשות, אבל זה למדנו בפרק חב ד', פרק חב ד', פרק חב ג', פרק חב ב'. למדנו את זה בשיעורים. כל הנבראים אין להם בחירה חופשית. עכשיו, הקליפות אמרנו, הבעיה שלהם הוא רק שהם אומרים, יש אלוקים, אבל אלוקים הוא לא בלעדי. יש עוד משהו בעולם. יש הקדוש ברוך הוא, יש עוד אלוקים. אבל כולם, אף אחד מהם לא מוכן ולא מסוגל לנגחת נגד רצון השם. בלעם, מה אמר לבלק? אפילו תיתן לי את כל העון שבעולם, לא אוכל לעבור את פי השם. הקליפה לא באה להפריע לבן אדם, אלא אם כן, היא קיבלה על זה רשות מהקדוש ברוך הוא. בפרק ת' שלמדנו בפרק ת', למדנו מה? למדנו כל המאוויים של הנפש האלוקית. בסוף הפרק ת', מה אומר אדמו"ר הזקן? שהנפש הבאמית היא רוצה הפוך. אבל מיד הוא מוסיף מילים, לטובת האדם, כמשל הזונה עם בן המלך המובא בזוהר הקדוש. מה זה המשל שם? מלך שרוצה לבחון את הבן שלו, אז שולח לו אישה שכזו. אבל מה הוא רוצה? המלך לא רוצה שהבן לא ייפול. כי הוא רוצה לראות שהוא מתנהג כראוי לבן מלך. והיא בעצמה, היות שהיא הולכת בשליחות המלך, היא בעצמה לא רוצה שהוא ייפול. אם המלך לא היה שולח אותה, היא לא הייתה מעיזה ללכת לפתות את בן המלך. אם הקליפה והסטרה אחה לא הייתה מקבלת רשות מהקדוש ברוך הוא, היא לא הייתה מעיזה לרגע לבוא ולהציע לנו, לפתות אותנו, לעבור על רצון השם. אז יוצא שאפילו הקליפות, הן לא מסוגלות לומר להשם, אתה לא הבעל הבית. אתה הבעל הבית. אנחנו לעולם לא נעשה שום דבר שאתה לא רוצה שנעשה. הנברא היחידי שמסוגל לעשות את זה, זה אנחנו. אנחנו יכולים לחלל שבת, אנחנו יכולים לאכול לא כשר, אנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע חמוד, אתה מאוד גדול, אבל בעל הבית שלי אתה לא. ובכן, אני לא חייב להקשיב לך כל הזמן.
איך זה
רוח שטות. למדנו גם כן. כי אתה לא מבחין שאתה נפחד מהשם בתחת הפירוד. אבל זה יכול לקרות. כן? אז בעצם, זה מה ש... ומי יכול לעשות את זה? רק אנחנו. ובכן, אם אתה עובר על הרצון של השם, בוודאי שאתה יותר גרוע מכולם. אבל עצם העובדה שאתה בכלל מתאבה לדבר הזה, אתה יותר גרוע מכל הבהמות. למה? כי הן לא יכולות לעבור על, על רצון השם. הן גם לא מתאבות לעבור על רצון השם. כמו שלמדנו בתניה פרק כ"ד, ש... מה? לא, אומר אלמור, כן, עצם העובדה שזה מפת... שאתה מתחשק בזה, בזה אתה... שפסי, שים לב. מה אלמור הזה כן עושה פה? הוא עושה התבוננות חריפה. למה? אתה עכשיו בטיפול. זה לא סדר רגוע, קבוע. אתה לא צריך כל היום לחשוב את זה. אתה לא צריך לקום בבוקר ולהגיד, עצם העובדה שאני מתאבה לזה, אני יותר גרוע מבהמה. לא, אם אתה תחיה ככה, אתה תהיה כל הזמן בעצוב ודיכאון. כן? פה אתה בטיפול, אתה קמת בבוקר עם לב סתום, אז האדמו"ר הזקן עושה לך ניתוח. ברגע שהלב ייפתח, עוזר, אתה מפסיק לחשוב ככה. ובכן בפרק חווה, אמרנו לא, צריך לעבוד את השם בשמחה, ואם אתה אפילו מסתעברות חמורות, אין הזמן גרמה לחשוב על זה, רק בזמן קבוע, וגם אחרי אותו זמן קבוע, מיד יסיר את העצב מליבו ויאמין באמון, באמונה שלמה, שהשם יביא חטאתו שנאמה ורב, ורב לסלוח. הכיוון הוא להיות בשמחה, אבל פה קמת עם טמטום הלב. אז אדמו"ר הזקן אומר, שכב על המיטה, אני עושה לך ניתוח. כן? שהלב שלך ייפתח, תחזור לרגיל. פה אתה חייב להיות חריף, זה כמו סתימה בכיור. רק חומר חריף לפתוח את הסתימה. אז פה אתה מתבונן על הגירעון, על גירעונות שבך. לא כדי להיכנס לדיכאון, אתה עושה לעצמך טיפול, כדי לפתוח את הסתימה. שנאמר ואנוכי תולעת ולא איש, וגם כשמתגברת בו נפשו האלוקית לעורר אהבה להשם בשעת התפילה, אינה באמת לעמיתו לגמרי, מאחר שחולפת ועוברת אחת תפילה. אז שימו לב פה את דבר נפלא. בפרק י"ג, על אותו נקודה, תכף אני אסביר מה אני מדבר, על אותו נקודה, אדמור הזקן נתן לנו גיבוי. ופה, איפה שהוא נתן לנו גיבוי, הוא נותן לנו קצת... על הראש. מה הוא אמר? הוא אמר ככה. יש מה שנקרא מידת האמת. מה זה מידת האמת? אמת, כתוב שזה תמיד אמת. אם דבר הוא שקר אתמול, מחר, אז הוא לא יכול להיות אמת יום שני ושקר יום שלישי. אמת זה תמיד אמת. ובכן התורה הזו, שאנחנו לומדים, לא תהיה מוחלפת לעולם. למה התורה לא, לא תהיה? כי זה אמת. השם אלוקים אמת. גם לא נחליף הקדוש ברוך הוא. תורת אמת, משה אמת, השם אמת. אמת זה נצחי. ולכן אומרים שיש נערות שמתייבשים פעם בשבע שנים, קוראים להם נערות המחזבים. למה כוזב מלשון שקר? כי דבר שמתייבש פעם ב... זה אומר שהוא לא נער. אם הוא היה נער אמיתי, הוא לא יכול להתייבש. אוקיי? אמת זה תמיד אמת. ובכן הירושלמי אומר שאמת זה א', מ', ת'. האות הראשונה של א', ב', האות האמצעית והאות האחרונה. עכשיו, הצדיקים הם כל הזמן אוהבים את השם, ירים את השם, עובדים את השם. ובכן אצלם העבודה היא אמת, כי הם לא משתנים, הם כל יום מתקדמים הלאה. ילכו מחיל אל חיל, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים בציון, כל הזמן הם בתנופה, קדימה. פה הוא מדבר על בנוני, הוא אומר הבנוני, אמנם בתפילה הוא מצליח לעורר הרבה אהבה להשם, כי הוא מתבונן בגדולת השם, ובאותו רגע של התפילה הוא מרגיש כמו צדיק, כמו שלמדנו בפרק י"ב, שהוא מכניס את הנפש הבעמית שלו בתרדמה. ההבדל בינו לבין הצדיק הוא שאצל הצדיק המצב הזה הוא קיים כל הזמן. אבל אצל הבינוני, אחרי התפילה, הנפש הבעמית אצלו חוזר ומתעורר. אז שם האדמו"ר הזקן בפרק י"ג הוא אומר, אוקיי, אז לכאורה, עבודת הבינונים היא לא עבודה אמיתית. למה זה לא אמיתי? כי מה שהוא חי, מה שהוא חווה בתפילה זה לא נשאר. אחרי התפילה הוא חוזר למצב הרגיל שלו, שיש לו כן יצרה. אבל מה? אומר אלמור הזקן שמה, אבל עצם העובדה שכל בוקר מחדש הבינוני, על ידי ההכנות כמו שצריך, ועל ידי התבוננות בגדולת השם, הוא מצליח כל בוקר לעורר אצלו אהבה ולהכניס את הנפש הבאמית שלו בתרדמה, הוא אומר ככה, אם אני משווה את זה לעבודת הצדיקים, באמת זה לא נקרא עבודה אמיתית. אבל אם אני מתייחס לבינוני של עצמו, בלי לעשות לו השוואה עם הצדיק, גם העבודה שלו נקראת אמת, כי זה כל יום חוזר על עצמו. אבל פה הוא אומר הפוך, כי שוב, אתה בניתוח. הוא אומר, תראה, אתה כזה לא שווה כלום, שגם כשאתה בתפילה מצליח לעוף את השם, אתה גומר את התפילה, יש לך השפעה של התפילה ככה חצי שעה, שעה, אתה נמצא בלב תל אביב, והלב שלך בוער כל הזמן, אתה רוצה להסתכל על כל מה שזז, ואתה רק מתאפק, אבל כל הזמן בא לך, בא לך, בא לך, תעבוד. כל הזמן בא לך. אז הוא אומר, עצם העובדה שכל הזמן בא לך, ולמרות שאתה אוהב את השם בבוקר, אז אתה אחרי 3 שעות יוצא החוצה קצת לעבוד, ופתאום היצרה שלך משגע ובוער כמו תנור, ואתה מתאבל לכל תאווה שרק קיימת. אז הוא אומר, תשמע, תתבונן שאתה לא בסדר. ושוב, אני אומר, אני לא רוצה שנחשב ככה כל היום. פה הוא נותן לנו עצות, זה התבוננות חד פעמית, חריגה, במקרה חירום, שקמת בלב סתום. פעם האדמו"ר הזקן אמר, במאמר של חודש אלול, הוא אמר, ואם אדם מתבונן בזה, הוא התבונן שהוא רחוק מהשם, ולמרות זאת לא אכפת לו. ולא אכפת לו. ולא אכפת לו. אז הוא אומר משל חריף, הוא אומר ככה, עבר שהוא חתוך, אפילו אם הוא חובר בגיד אחד, אז אם אתה נוגע בו עדיין כואב. זאת אומרת, למרות שאתה שפל ואתה לא במצב רוחני כל כך טוב, קשיר והכל, אבל אם אתה עדיין קצת מחובר לקדוש ברוך הוא, זה חייב לכאוב לך שאתה רחוק. היה פעם שיידי שנכנס לאדמו"ר הצמח צדק ואמר לו, רבי, יש לי בעיה. הוא היה כולו מבועל, מה? רבי, יש לי ספקות באמונה. אומר לו הצמח צדק, ומה אכפת לך? שיהיו לך ספקות. הוא אומר לרבי, רבי, אני יהודי. אז אומר לו הצמח צדק, אז זה בסדר. אם אכפת לך כל כך, זה בסדר. למה? כי הרבי מסביר בשיחות, דווקא השבוע יש שיחה כזו, החולה הכי מסוכן זה החולה שהוא חושב שהוא בריא. הוא הכי מסוכן מכולם. כי מי שחולה ויודע שהוא חולה, הוא חצי בריא. אז אדמו"ר הזקן אומר ככה, אם אתה התבוננת על כמה אתה רחוק מהשם, ולמרות זאת אתה מרגיש שזה לא מזיז לך שום דבר, אז זה סימן שאתה לגמרי לגמרי התנתקת מהקדוש ברוך הוא. וכשאתה תגיע למסקנה שאתה לא כל כך מנותק, שאפילו לא כואב לך להיות רחוק, זה אמור להכיב לך. והוא אומר, ואם לא, אם גם זה לא עובד, אז הוא אומר, צריך לעשות קצת תעניות, קצת צדקה, להתחנן לפני השם. כן, קצת. לא יודע אם ראיתם, זה מאוד מפורסם עכשיו, וידאו של הרבי, שגם סוף מאוד מרגש, אבל אם מספיק שאחד לא יודע, אז אני אספר את זה. יש וידאו שאולי צריך להכין את זה פעם לפני כולם. יהודי שעובר ליד הרבי, ואומר לרבי שהוא נוצרי, שהוא בעצם יהודי שהתנצר, וטוב לו בחיים, הוא כתב ספרים, ואני לא זוכר את הביטויים, אז הרבי אומר לו שהוא אומלל. אז הוא אומר לרבי, אני לא אומלל, טוב לי בחיים, כיף לי. אז הרבי אומר לו, תדע לך, יש שני סוגי חולים. אתה חולה כזה שאתה לא יודע שאתה חולה. אז אתה חולה מאוד מסוכן. והוא ממשיך והרבי לא הולך בקו שלו וחוזר על המשפט הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בטון מאוד נמוך ועוד מאוד רגיש. בסוף היהודי הזה ככה מתמוגג ואומר לרבי, נו, אז אתה תתפלל עליי? והרבא אמר לו, תדע לך, למרות שעשתה חטאים גדולים, השם מוכל וסולח, אתה יכול לחזור. והשם מאוד מרגש, שהוא עזב והוא נתן לרבא ספר, הרבא לקח אותו, והוא אמר לו, אני לוקח את זה כדי שלא תוכל, לא תוכל לתת את זה לעוד יהודי אחר. עכשיו גילו סרט מרגש בשוויץ, רואים את היהודי הזה יושב עם זקן, כיפה, תפילין על הראש ואומר שמע ישראל. אמיתי, אמיתי. כן, כן. יש וידאו. אני אראה לך. אז הרב בעצם הסביר לו, הרב אומר לו, הוא מאוד מבוגר בוידאו השנייה, הרב אומר לו, תדע לך, זה גופה שזה לא כואב לך, זה מראה עד כמה, אתה כזה חולה בקלי רמות שאפילו לא אכפת לך שאתה רחוק מהשם. וזה אז זה צריך לזעזע אותך. אני מצולם, לא יכול להגיד מה אני חושב, אבל אומרים שבישיבה היה אחד שכל מאמר ושיחה שלו עומד, אומר, אני לא מרגיש שום דבר. אז אחד החברים פעם נתן לו מכה כמו שצריך. כן? אתם מבינים איפה? אז הוא התחיל לצעוק. אז הרב אמר לו, מה עשית? מה עשית? אתה נורמלי? הוא אומר, תשמע הרב, הוא כל הזמן אומר שהוא לא מרגיש כלום, לא מרגיש כלום. רציתי לראה לי, לראות אם הוא מרגיש משהו בחיים. עכשיו ראיתי שהוא מרגיש, אפשר לעבוד איתו, יש סיכוי. יש סיכוי, הוא לא כזה, הוא לא, חשבתי שהוא פלמוביל, אז עכשיו אני יודע שהוא לא פלמוביל. יש סיכוי לעבוד איתו. אז בואו נמשיך. ובפרט כשיזכור תומת נפשו וחטאת נעורים. תראו איזה מילים אדמור הזה כן אומר. הוא אומר, כשאתה עם לב סתום, תתבונן על כל העבירות שעשית חטאת נעורים. חטאת נעורים, זה נקרא, אני מדבר קצת ברמז, זה נקרא הוצאת זל, אוקיי? הוצאת זל, ואומר אדמור הזקן, שכשאדם קם בבוקר עם לב סתום, הוא צריך להתבונן בחטאות נעורים שהוא עשה אפילו לפני הבר מצווה. והפגם שעשה בעליונים, כי הרי אנחנו למדנו, כשאדם עושה עבירה, הוא עושה חור בכלים דאצילות, האור האלוקי נשפך לתוך היכלות הטומאה והסתרא אחרא, אז תתבונן מה שעשית שם. ושם למעלה מהזמן, הוא כאילו פגם ונטמע יום חזה שלו ממש. ואף שכבר עשה תשובה נכונה, הרי עיקר התשובה בלב, אני אסביר את המשפט הזה, והלב יש בו בחינות ומדרגות רבות, והכל לפי מה שהוא אדם, לפי הזמן והמקום, כי ידוע ליודעין. ולכן, אני תכף אסביר, בשעה שהוא רואה, עכשיו בשעה שזו, שרואה בעצמו דלא סליק בן נאורה דנשמסע מכלל שהיום נלקבל תשובתו, ועוונותיו מבדילים. שימו לב. יש משנה בפרקי אבות שאומרת ככה, שתמיד אדם צריך לחשוב. אבה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. אז בואו נסביר את המשנה לפי הפשט. אדם צריך לעשות מצווה. יש הפסד. מה ההפסד? זה עולה כסף. צריך לקנות מצות, זה עולה כסף. לקנות תפילין, זה עולה כסף. אתרוג, לולב, ציצית, זה עולה כסף. כן, בשר כשר, עולה כסף. אוקיי? עד עכשיו, אדם אומר, אני הולך לקיים מצווה, שווה לי. זה הפסד כספי. אני אקנה אתרוג יפה ב-300 שקל, לולב, כן, ועוד סוכה. מה אני צריך את זה? אז אומרת לו המשנה בפרקי אבות, כשאתה עושה את החישוב, אז תעשה חישוב נכון. כמה תפסיד? 500? 1,000? 2,000? המשנה קוראת לזה הפסד, כי היא הולכת בראש של האדם, כן? אז המשנה בעצם אומרת לו ככה, ההפסד הוא גשמי. וגם הוא זמני. בסדר, בעזרת השם, השם ישלח לך את הכסף. אבל מה השכר? השכר הוא רוחני. אתה מתחבר להשם, יהיה לך על זה זכות, והשכר הוא לא רק רוחני, הוא גם נצחי. זה נצחי. מעשה טוב שאתה עושה, אתה עושה למעלה ייחודים בעולמות עליונים, אתה מחבר בין הספירות העליונות, והייחוד הזה שאתה עשית על ידי מצווה, הוא קיים לתמיד. אפילו אם אחר כך אתה עושה עבירה, זה לא בא לפגוע בדברים הטובים שאתה גרמת למעלה. וגם בעולם, האור שהבאת, זה לא הולך. אז יש פה הפסד גשמי, זמני, מול שכר רוחני ונצחי. מה החלק השני של המשנה? החלק השני של המשנה הוא ככה. אתה רוצה לעשות עבירה, יש שכר עבירה. מה שכר עבירה? הכיף, אתה נהנה. למה אדם עושה עבירה? כי הוא רוצה ליהנות. כן? לא משנה איזה עבירה. אוכל לא כשר, אדם רוצה ליהנות. אז הוא אומר לך, תשמע, מה אתה תרוויח? תרוויח 5 דקות ענה, 30 דקות, שעתיים ענה. ממה נהנת? מגשמי. וזה גם זמני. בסדר, נהנת. אחרי צד תחפש רובי אחר. אבל ההפסד, תחשוב על ההפסד, ההפסד הוא רוחני, אתה מתנתק מהשם, ולא רק שהוא רוחני, הוא נצחי. כמו שבמצווה השכר הוא נצחי, בעבירה ההפסד הוא נצחי. ופה הרב שואל, מה פתאום? מה פתאום ההפסד הוא לא נצחי? אדם עושה תשובה, הרי מה קורה? כשאדם עושה עבירה, הוא מעמיד מחיצה של ברזל בינו לבין הקדוש ברוך. הוא נפרד מהשם. אם הוא עושה תשובה, אז הוא מוריד את המחיצה. והוא שוב מתחבר עם השם. הוא ממילא, אוקיי, נהניתי מהעבירה, היה לי הפסד. הפסד רוחני. נהניתי כמה דקות, אבל הפסדתי. מה הפסדתי? שעל חצי שעה הנאה התנתקתי מהקדוש ברוך הוא. אבל למה אתה אומר שהניתוק הזה הוא נצחי? אם אני עושה תשובה, אז אני שוב מתחבר עם השם. אז פה אדמו"ר הרבי מתרץ שאדמו"ר הזקן, במילים שקראנו מקודם, מתרץ לנו את הקושי הזה. שימו לב. השם תובע מכל אחד בהתאם לרמה שלו. כמו מורה נורמלי או הורה נורמלי, מתייחס לכל ילד באופן אינדיבידואלי. אתה מכיר את הפוטנציאל של כל אחד ואחד, ואתה חייב להתייחס לכל אחד ואחד בהתאם ליכולות שלו. השם מתנהג בדיוק ככה. הוא מחנך דגול. אוקיי? אז הוא אומר ככה, השם. אתה עשית עבירה. כשאדם עשה עבירה, השם דורש שהוא יעשה תשובה. אבל בתשובה יש כמה בחינות. יש כמה דרגות בתשובה. אז כל אחד נדרש לחזור בתשובה בעומק מסוים, בהתאם לרמה שלו. אז עכשיו עשיתי עבירה. עשיתי מחיצה של ברזל ביני לבין השם. אני עושה תשובה, והתשובה שעשיתי עכשיו, היא מספקת את הקדוש ברוך הוא. בהתאם לרמה שיש לי בעבודת השם שלי, זה בסדר. אז השם מוריד את המחיצה. אבל שימו לב, אם מחר אני עולה בדרגה בעבודת השם, אז אומר השם, אוקיי, עכשיו אתה לא, אתה יותר גדול מאתמול. היום אתה ברמה רוחנית יותר גדולה, יותר נעלית מאתמול. ובכן, התשובה שעשית אתמול על העבירה של אתמול, זה יסיפק אותי בהתאם לרמה שלך של אתמול. אבל להיות שהיום אתה ברמה יותר גבוהה, התשובה שעשית אתמול לא מספיקה לי. ומה קורה? שוב נעשה מחיצה. והשם אומר, עכשיו אני רוצה תשובה יותר עמוקה. ולמחר אתה עולה עוד פעם, שוב מחיצה. זה מה שואל מורה לכן, שימו לב. הוא אומר, ואף שכבר עשה תשובה נכונה, הרי העיקר תשובה בלב, והלב יש פה, יש בו פרינות ומדרגות רבות, והכל, מה? לאיזה רמה תשובה השם טובה ממך? הכל לפי מה שהוא אדם. התשובה שהשם דורש מיהודי שלא למד שום דבר, היא לא ברמה מאחד שיודע קצת חסידות, יודע קצת גמרא. הוא אומר, תשמע, מה שאני טובה ממנו, בסדר, הוא לא יודע כלום, אבל אתה שאתה יודע, אני רוצה משהו יותר ברמה. אז הכל לפי מה שהוא אדם, הוא לפי הזמן והמקול, כי ידו ליודעין. ולכן, עכשיו בשעה הזו שרואה, בעצמו, זה לא סליק בין הורד לנשמתה, הוא מרגיש שהלב שלו סתום, כאילו יש מחיצה בינו לבין השם, מכלל שהיום לא נתקבל תשובתו. על איזה? על העבירה של אתמול. שהוא כבר עשה עליה תשובה. כן? ואבונותיו, איזו? הקודמים, שהוא כבר חזר עליהם בתשובה. אבונותיו מבדילים. זה מה שהמשנה מסביר הרבי באותו משנה בפרקי אבות, אומרת לך. לא כדאי לך לעשות עבירה. למה? אתה תהנה 15 דקות, תסבול מזה 30 שנה. אתה תקום אחרי שבועיים לב סתום, אתה לא יודע מאיפה זה בא לך, וזה בגלל עבירה שעשית לפני שבועיים, ובינתיים למדת קצת תניה, קצת התפללת, אז השם אומר, אוקיי, עכשיו שתדע עוד פרקי תניה, אני רוצה תשובה יותר עמוקה. אז הוא שוב סותן, הלב שלך שוב נסתם, והוא אומר, אוקיי, עכשיו אני רוצה תשובה. אז זאת אומרת שהעבירה רודפת אחריך. ובכן המשנה אומרת, שאתה רוצה לעשות עבירה, הווה מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. אתה תהנה 30 דקות, שעתיים, אבל דרך שאתה תסבול. אתה תקום בדיכאון, תגידו למה. פשוט. הרבי תמיד מביא בשיחות מחזל, יהודי צריך לדעת שהוא יהודי. אוקיי? מה זה יהודי? אז יש את הגמרא במסכת ברכות שמספר את הסיפור שכולם מכירים מהגן, שהרומאים עשו גזרה שאסור ללמוד תורה. נכון? ורבי עקיבא לא התחשב בגזרה, והוא המשיך ללמד תורה. באחת הפעמים שהוא לימד תורה, אחד החברים שלו, תנא אחר, שקראו לו פפוס בן יהודה, עבר וראה שרבי עקיבא יושב בבית מדרש, מלמד תלמידים. אז הוא פנה אליו, אמר לו, רבי, מה זה? סכנת נפשות. אז הוא אמר לו משל שכולנו מכירים, על שועל שהתהלך על שפת הנהר, וראה בתוך הנהר דגים. אז הוא פנה אליהם בשאלה. דגים, ממה אתם מתיירים? מלשון פחד. אז הם ענו לו שהם מתיירים מהרשתות של הדאגים. אולי יבואו וידוגו, ידיגו אותם. אמר להם השועל, תראו, אל תפחדו, בואו תעלו על היבשה. אנחנו נחיה ביחד ואני אשמור עליכם. אמר להם, אמרו לו הדגים, אתה, אנחנו שמענו שהשועל הוא נקרא פיקח שבחיות. אבל לפי ההצעה שהצעת לנו עכשיו, אנחנו רואים שאתה טיפש. למה? כי אם במקום חיותנו אנחנו בסכנה, במקום מיטתנו הלחת כמה וכמה. ומה רבי עקיבא רצה להבין לפפוס בן יהודה חבר שלו? פפוס בן יהודה אומר לו, תשמע רבי עקיבא, תפסיק ללמוד תורה, אם לא הרומאים יראו אותו. אז הוא אומר לו בשפה עדינה, אתה טיפש. זה כאילו אתה פונה לדג ואתה אומר, תשמע, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה יוצא מן המים ושאתה נהרוג אותך. אז זה אותו דבר. כשאתה אומר לי להפסיק ללמוד תורה, אתה אומר לי להפסיק לחיות. התורה זה החיים שלי. תפסיק לנשום, או שאני ארוג אותך. אז תהרוג אותי. וחכמים אומרים, ישראל דומים לדגים שבים. כמו שדג מיד שפורש מן המים הוא מת, יהודי שפורש מן התורה חי מתוסכל. אז מיד תשאלו, אז כל הדתיים שמחים? וכל... לא. כי קודם כל זה שאדם יש לו זקן וכיפה, זה לא אומר שהוא חי באמת בתוך התורה. האם באמת הוא לומד, התורה זה החיים שלו? האם באמת השקפת עולמו בהתאם להשקפת עולם של התורה? לא, זה עבודה פנימית. עצם העובדה שאדם יש לו זקן ומתפלל 3 פעמים ביום, זה עדיין לא אומר שהתורה שינתה אותו. אבל בדרך כלל, אדם ש... אז ממלא... ראיתי פעם... זה לא נקרא מכתב, זה נקרא פתקים. הייתי פעם פתק שהרבי כתב לנערה יהודיה, והוא כתב לה בסוף הפתק, חיים נורמליים אפשריים רק באמצעות תורה ומצוות. או באם אינו כן, זאת אומרת, את לא מנהלת תורה חיים כמו שצריך, כמו יהודי, הרי זה בדוגמת דג שיצא מן המים, שאפילו הזמן הקצר שנשאר לו לחיות, אלו חיי פרקוס ופרפור. כי יהודי הוא יהודי. ובכן יהודי מחפש את עצמו פה, מחפש את שם, הוא מרגיש וקום. וזה כל אחד מאיתנו. זה מה שהרב אומר פה, אתה עשית עבירה, אז בעצם יצאת מן המים. שיצאת מן המים, נפרדת מהשם. עשית תשובה, השם יתחבר אליך בחזרה. אבל עכשיו היום, השם רוצה תשובה יותר עמוקה. וכשאתה תתבונן בזה, שיכול להיות שקמת בלב סתום, בגלל עבירות שעשית בעבר, אז אתה צריך להתחרט על זה. והחרטה הזו, המרמור הזה, שיהיה לך, שאתה הגעת למסקנה, שאתה נפרד מהשם, בגלל שאתה בעצמך יזמת את הפרידה הזו, על ידי שזה שעברת לרצון של הקדוש ברוך הוא, זה אמור לגרום לך, המרמור הזה, הזעזוע הזה, שאתה גורם לעצמך, זה, המטרה שלו זה לפתוח את הסתימה, שהלב ייפתח. היה אחד מגדולי הצדיקים שאמר, אין יותר שלם מלב נשבר. מלב נשבר. היה פעם אצל הרבי רש"ב, הרבי החמישי של חב"ד, שהוא נהיה רבי, אז נכנס אליו יהודי עם הרבה צרות, וביקש מהרבי שיעזור לו. הרבי נפנף אותו. אמר לו, אני לא יכול לעזור לך. הוא יצא כולו מבועל מהיחידות, והתחיל לפקוד ולפקוד ולפקוד. בינתיים עבר אח של הרבי רשב, קראו לו רבי זלמן אהרון. הוא היה יהודי בוכה, הוא ניגש, אני יכול לעזור לך, מה קרה? הוא אומר, אני פניתי לאח שלך הרבי. הוא אמר לי שהוא לא יכול לעזור, יצאתי החוצה. מיד הוא נכנס לאחיו, והוא אומר לו, ככה אתה מתחיל? זה מה שככה, ממש בתחילת הנשיאות שלו. הוא אומר, היהודי בחוץ שבור כולו, בוכה, שבור לחתיכות. הוא אומר לו, הרבי רשב ככה? עכשיו תכניס אותו. הוא נכנס, הוא יושב, והתחיל לתת לו ברכות, ולאחל לו כל טוב, אז הוא הסביר את עצמו. הוא אומר, כשהיהודי הזה נכנס, ראיתי איך שהוא מלא ישות, ראיתי שהלב שלו סתום. כמה שאני אתן לו ברכות, אין מקום להיכנס. אין כלי. אני אשפוך ברכות, לא יפה להיכנס. כשאני אמר, אני בכוונה נפנפתי אותו, ככה הוא נשבר. כשהוא נשבר, הלב שלו נפתח. חזר בתשובה, הלב שלו נפתח. כשהלב שלו נפתח, אמרתי, עכשיו שיחזור. עכשיו שיחזור, עכשיו הוא כלי. אותו דבר, אתה קם עם לב סתום, אז תנפנף את עצמך. קצת תזעזע את עצמך. אז הוא ממשיך. או שרוצים לעלותו לתשובה אליה יותר, מאום כדליבה יותר. לפעמים השם סותם לך את הלב בכוונה, כי הוא רוצה שתעשה תשובה יותר עמוקה. למה הוא עושה את זה? לטובתך, הוא רוצה לעלות אותך. אז השם לפעמים גורם לך שבבוקר הלב שלך יהיה סתום, כי ככה אתה תתאמץ לפתוח אותו. איך תתאמץ? על ידי התבוננות, מרירות ותשובה. והשם עושה את זה כי הוא רוצה לעלות אותך בדרגה יותר גבוהה. ולכן אמר דוד, וחטאתי נגדי תמיד. הרי אם אדם עשה עבירה ועשה תשובה, אז זהו, אין עבירה. אז אם אין עבירה, למה כתוב וחטאתי נגדי תמיד? זה לא נגדי, מחקתי את זה, לא. נגדי הוא, זה ירדוף אחריך תמיד. כי היום מחקת אותו, אבל עוד שבוע השם יגיד, אוקיי, היות שעכשיו אתה אדם יותר נעלה, אני רוצה תשובה בדרגה יותר גבוהה. ולכן דה לך שהחטא תמיד ילווה אותך. על זה נאמר, חכם רואה את הנולד. תשמע, לא סתם כתוב, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש להמיתו. מה זה אומר? אם אתה רוצה לדבר בשפה מדוברת, זאת אומרת, לא רק על פי חסידס, אלא על פי ניגלה. השטן לא רוצה את הטובה שלנו. השטן, נכון שכתוב בתניא פרק ט' שהוא רוצה את הטובה שלך. שהוא רוצה את הטובה שלך. אמרנו את זה. לטובת האדם, כמשל הזונה מובא ב... כן? אבל פה אנחנו נראה שהאדמו"ר הזקן אומר שצריך לצעוק על היצר הרע, אתה רע ושוקה, מרשע ומשוקה ומטוב, באמת. אז הרבי ריאת שואל, רגע, שם אמרת שהוא לא באמת כזה בפרק ת', שהוא בעצם רוצה טובת האדם, ופה אתה אומר לצעוק עליו שהוא באמת כזה. אז איך זה? אז הרבי ריאת אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר, בוא ניקח את המשל בחזרה. המלך סוחר כזו אישה, ובאמת האישה הראשונה, כשהיא הולכת לפתות את הילד של המלך, היא לא רוצה שהוא ייפול. אבל תאר לעצמך שהיא, במקום לעשות את העבודה, היא תטיל את העבודה על מישהי אחר. אז יכול להיות שהשנייה עדיין יודעת מה הכוונה, שבאמת הכוונה היא שהילד לא ייפול. אבל השנייה גם כן מטילה את זה על מישהי אחר, ועוד מישהי אחר, בסוף זה מגיע לשישית, שביעית. השישית שביעית שהיא הולכת לפתות את הבן של המלך, היא לא יודעת שהכוונה שהוא לא ייפול, היא הולכת להפיל אותו. אותו דבר. מה שכתוב שם, סתה אז יצרה רוצה לטובת האדם, זה כפי שהוא במקור שלו, בשורש. אבל אחרי שהוא יורד בעולם, ולובש בגוף וכו' וכו', הוא באמת רוצה שתחתו. עכשיו מה הוא עושה? הוא יורד מסתין, עולה ומקטחג. הוא יורד למטה, משפשף אותך, מחמם אותך, מחמם אותך, אחרי זה אתה נופל, ואז הוא עולה מיד למעלה, הוא אומר להשם, אוקיי, הצלחתי להפיל אותו, עכשיו תני רשות להניש אותו. ולכן חז"ל אומרים, זה מאוד, מאוד לא חכם מבחינתנו להקשיב לו. למרות שאנחנו מקשיבים לו הרבה, אבל זה לא חכם. כי הוא לא רוצה את הטובה שלך. לא רוצה. אוקיי? אז כן, כי בגלל שהוא מקליפת נוגה, אתה יכול לנצל את הכוח הזה שיש לו לקדושה. כן. זה הסתה. כן, אבל הסתה כפי שהוא בעולם הזה, הוא באמת, הוא רוצה שתחתו באמת. הוא לא רוצה שלא תחתו, הוא רוצה שתחתו. הקליפה רוצה שתחתו. אוקיי? אז בוא נעשה. וגם מי שהוא נקי מחטאת נעורים החמורים, ישים אל ליבו לקיים מאמר זוהר הקדוש, להיות ממראה דחוש בנה. מראה דחוש בנה באמרמית, להיות בעל הבית על החשבון. אני אקרא ואני אסביר. דהיינו לעשות חשבון עם נפשו, מכל המחשבות והדיבורים והמעשים שחלפו ועברו מיום היותו עד היום הזה, אם היו כולם מצד הקדושה, או מצד הטומאה רחמנא ליצלן. מה זה מראה דחוש בנה? כשבעל הבית יש לו ביזנס, והוא עושה, איך הוא מזה? מזל שנתי, הוא לא עושה את זה בצורה כלילה וחפיפה. כי הוא יודע, זה נוגע לפרנסה שלו. הוא יושב עם הרואה חשבון, בודק כל דבר, כמה הכנסות, כמה יציאות, איך אפשר לתקן, איך אפשר לתקן את הדברים שלא עשינו כמו שצריך, לשפר שנה הבא. אז הוא אומר, כשאתה מתבונן במצב הרוחני שלך, תעשה את זה כמו בעל הבית, כמו ביזנס. ובכן, הזוהר הקדוש לא אומר רק לעשות חשבון נפש, להיות בעל הבית על החשבון. לעשות חשבון נפש כמו בעל הבית. מה לחשוב? הוא אומר, תחשוב. אתה למה עזוב? פה הוא אומר, מאז שנולדת, מאיפה תזכור? אבל, בוא תחשוב. מגיע יום חמישי, ערב שבת. תשאל עם עצמך. תנסה לחשוב, מה הימים מוצאי שבת עד יום חמישי? תנסה לחשוב. מה חשבתי כל היום? מה דיברתי? איזה דיבור היה לי? האם דיברתי הרבה לשון הרע, הרבה רכילות? האם דיברתי הרבה לצנות? השתמשתי באוצר מילים לא מכובד? מה עשיתי עם העיניים שלי? מה עשיתי עם האוזניים שלי? על מה חשבתי לפני שנרדמתי? על מה חשבתי שקמתי? תתבונן. תעשה מאזן שבועי. תעשה מאזן יומי. סוף היום שב עם עצמך כמה דקות, תנסה לחשוב מה עשית. אז אומר, תעשה מאזן, תחשוב. כל היום, רוב המחשבות שלך היו בצד הקדושה או בצד השני. מה זה? דיינו כל המחשבות והדיבורים והמעשים אשר לא להשם המה ולרצונו ולעבודתו. שזהו פירוש לשון סתרא אחא, כנ"ל פרק ו'. אז פה אדמו"ר הזקן מחזיר אותנו לפרק ו'. אז זה חריף, למה? אתם חושבים פה שאדמו"ר הזקן מדבר על מי שעשה עבירות. לא. אני מחזיר אתכם לפרק ו'. יש יהודי שבא בשיעור עד פרק ו', אחרי פרק ו' הוא הפסיק לבוא לשיעור, ואני חושב שהוא ניבל מהרעיונות שמה שהיו בשיעור, מאז לא ראינו אותו. אז אני, כשאף אחד לא ייבהל, תחזרו שבוע הבא, הכל בסדר, כן? לא, כי אדמו"ר הזקן פה תובע, דורש מאיתנו. בא אדמו"ר הזקן ואומר, אוקיי, אני רוצה עכשיו לעשות הגדרה. כל דבר יש לו הגדרה בעולם. אתה פותח מילון, כל דבר יש לו הגדרה. מה השם שלו, מה התפקיד שלו, מה התכונות שלו. סתרא אחא, מה זה? תרגום מילולי, הצד האחר. של מי? של הקדושה. מה ההגדרה שלו? אין לו הגדרה. ההגדרה שלו, שהוא לא קדושה. אוקיי, אז איך אני יודע מה זה? פשוט. אני צריך להגדיר מה זה קדושה. ואז אני יודע שכל מה שלא נכנס בקטגוריה של הקדושה, זה סתרא אחא. מה זה קדושה? אומרים אדם קדוש, מקום קדוש, שהשכינה שורה בו. לכאורה שואלים, לית אתר פנוי מיני. אין מקום בעולם שהוא פנוי מהקדוש ברוך הוא, אז השם נמצא בכל מקום. אז מה הפירוש שהוא, השכינה שורה פה? השכונה היא פה, היא ברוטשילד, בכל מקום. אז בשכינה הכוונה היא שהעוצמה הקדושה יותר חזקה. ובכן בבית כנסת מרגישים יותר את הקדוש ברוך הוא, יותר קרבה, כי זה מקום כזה, שכינה נמצאת פה. במניין מרגישים יותר את הקדוש ברוך הוא. יש יותר שכינה. אוקיי? עכשיו, השכינה היא לא יכולה לשרות בכל מקום. היא שורה רק איפה שיש ביטול, ענווה. כל ההולך בקומה סקופה דוחק את חגלי השכינה. אין אני והוא יכולים לדור יחד. אז זה על הגאווה. אבל שימו לב. בעצם כל עבירה, מה זה עבירה? עבירה זה בעצם אני רוצה, זה בתת מודע כל המהלך הזה. זה לא שאתה עושה את זה במודע. יש כאלה שכן, אבל רוב אנשים פה כארגנו זה בתת מודע. מה זה עבירה? אתה בעצם אומר לשם ככה. נכון, אני יודע שאתה לא רוצה שכך נעשה. אבל אני לא חייב להקשיב לך כל הזמן. אז מה אתה אומר להשם? גם אני קיים. גם אני יש לי את הרצונות שלי. אני יש. תן לי לבטא את עצמי. אני רוצה לעשות מה שבא לי. אז מה אתה בעצם? אומר להשם, לא רק אתה, יש גם אני. וכרגע בא לי, ואני עושה מה שבא לי. אז מה עשית בעצם? אמרת להשם, יש אתה ויש גם אני. ברגע שאמרת, יש אני, מה עשית? סילקת את השם מעצמך. כי השם לא שוכן איפה שאין ביטול. ואין יותר גאווה מאשר עבירה. זה לא גאווה מלשון יהירות, אלא מלשון, הלו, בא לי כרגע. צריך לשאול אותך כל דבר? זה בעבירות, אבל יותר מזה. דבר שהוא מותר לגמרי. מותר. כן? קוס קולה קר. מה יש? רב לנדו כתוב. קשה למהדרין. אם אני שותה אותו, הרי... חכמים ציוו אותנו, כל מעשיך יהיו לו שם שמיים, ובכל דרכיך דיו. וכתוב בקיצור שולחן ערוך, בכל דבר, שאדם אוכל, שאדם יושן, שאדם זה, שאדם זה, שאדם עושה עסקים, הכל. אוקיי? עכשיו שימו לב. אם אני עכשיו לוקח דבר מותר לחלוטין, סעודה יפה. אבל מה כשאני אוכל אותה, אני בכלל לא מכניס שמה את הקדוש בו. לא לשם שמיים, לא כלום. אז מה אתה עושה? נהלם, אני רוצה ליהנות. הגעתי למסעדה טובה, אל גודשו, תביא לי סטייק, שמונה, אוכל, ולבריאות, מותר. אבל אתה בכלל לא חושב לשמוח לשם השם, שייתן לך כוח להתפלל, לא יודע מה, שיפתח לך את הראש ללמוד תורה. אתה בכלל לא חושב על השם. אתה נטו עושה את זה, אך ורק כדי לקבל כיף, ליהנות. אז מה עשית פה? אמרת לה, בעצם אתה אומר להשם, אני לא מכניס אותך בכל תחומי חיי. שאני בחדר אוכל, אני לבד. שאני בחדר שינה, גם אני לבד. אני בבית כנסת מאוד מת עליך. בית כנסת, אני בא, מתפלל, ואהבת, אני שר אז ישיר משה וזה. אבל אני לא יכול, מה, אני עושה ביזנס לשם שמיים, ואני אוכל לשם שמיים, ואני אטייל לשם שמיים, ואני אעשה יחסים, הלו, הלו. תן לי לחיות בבקשה. אני מוכן לתת לך כל יום 3 שעות, 8 שעות אני יושן, 6 שעות זה שלי. או, שום דבר רע. אבל בעצם מה אתה אומר להשם? אתה אומר להשם, יש אתה ויש אני. ברגע שאמרת יש אני, אתה לא אמרת, אתה עושה אני. אז כשאתה אני, אתה מסלק את השכינה. ומה אתה אופר להיות? סתרה אחת. אז אם אדם מתבונן בזה, הוא יכול להגיע למסקנה שרוב היום הוא בצד השני. לא, צריך עבודה, צריך לעבוד על עצמנו. אז צריך להתחיל קצת, כל יום קצת להשתדל. אני אספר לכם סיפור לסיום. היה בעיירה, היה... לא, אותו יהודי שהיה פה לפני כמה שבהתחלה, אז הוא, אחרי זה הוא, שאלתי אותו, הוא בא שבוע אחר כך, הוא אומר, הרב, יש לי בעיה. אמרתי, מה יש לך? הוא אומר, אחרי השיעור שבוע שבוע חזרתי הביתה, אכלתי מעדן, בסוף המעדן אמרתי, אולי ניסית ככה. הוא אומר, אני לא יכול לחיות ככה, ואז הוא לא בא. אז הוא, יש כזה סיפור שהיה ירח, היה שם יהודי, קראו לו זלמן. היה לו מאפייה, והם עובדים. עובדים. אז חלק מהעובדים היו עושים גם לחמים וכל מיני דברים, אבל הוא היה, שהוא היה עושה את זה יותר טעים. אז היו לקוחות של התורת ממנו. אז הם שואלים, מי עשה את זה? אני. אוקיי, תביא, תביא מה שאתה עשית. יום אחד הוא יושב בהיוועדות, והמשפיע שם דיבר על אני, עשית לך אחר, עשו להיות אני, עשו להיות יש, אי אפשר יש. אז הוא חזר הביתה, הוא אומר, אוקיי, אסור להגיד אני. אז שאלו אותו מי עשה את זה, הוא אמר למה. לפעמים הוא עושה משלוחים בלילות, תלמיד לחמים למשפחות, היה דופק בדלת. אז עד עכשיו שהוא אומר מי זה, הוא אומר אני. עכשיו שאלו אותו מי זה, זמן. עברו כמה שבועות, הגיע משוגע בעיירה, זמן. וכולם מפחדים ממנו. אז במאפייה הוא אומר זמן, אז להגיד זמן זה מה היה, אסור להגיד. אם הוא אומר זלמן בדירות שהוא דופק, הם סופים מיד את כל הדיסים, אולי זה משוגע. אז מה הוא עשה? הם שואלים אותו בחנות, מי עשה את זה? הוא עושה את זה. אני הוא לא יכול להגיד, זלמן הוא לא יכול להגיד. אחרי זה, הוא דופק בדלתות, שואלים מי זה, והוא עושה מהחדר ככה. אבל זה לא שומעים ולא רואים. אז הוא הלך למשפיע המשמע, רסת לי את החיים. אני, זה פוגע לי בפר עשה, מה הסיפור הזה? אז הוא אומר לו, אתה טיפש, לא התכוונתי שאסור להגיד אני. מותר להגיד, אסור להרגיש כזה. אז בעזרת השם שהיום בלילה עשה מאזן יומי, ונחשוב אם בארוחת צהריים היינו עם הקדוש ברוך הוא, או לא.
אתה בא באחד משה שמיים
בטוח. ובעזרת השם שבוע הבא, מנדי, כדי קצת לעשות לנו מבחן, יביא לנו סושי וכל מיני דגים מאושנים. מה?
לא. יש שיעור שבוע.
מיירי.
חבל שהוא לא
עובר. אני לא חושב, אני עבדתי לקבירות חדיש לו שעתים עשרות. היה אירוע שיגעון. ישבתי עם שחקה מלאכה עדיין השני.
הרב שמה זה עובד? זה לא שיגעון. אני מבקש חייתי בצפון בשתלם.
זה שיעור הנה. זה רק רוב לא עובד.
זה משהו כמו שעה.
רק חבי.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV. שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.